שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
בוקר טוב, לא כתבתי חמשיר, קוראים לי שזף. רן ושלומי ביקשו ממני לדבר על הנושא. כתוב כאן למעלה, שעון דיגיטלי, זו לא שגיאת כתיב, שעון באלף, רעש, או באנגלית digital culture slash clutter, על החיים ועל המוות ברשת, pains and gains of digital life. לקהל הזה לא צריך להסביר שאנחנו שרויים בתוך עולם שהוא כבר דיגיטלי ונמצאים בו יותר ויותר. רוב האנשים פה סוחבים איתם לפחות מסך אחד, בדרך כלל יותר מאשר מסך אחד, לרוב האנשים כאן יש שתי מצלמות דיגיטליות בכיס או יותר. אנחנו כולנו אפופים בדיגיטליות הזאת. הדיגיטליות הזאת אנחנו מציגים אותה לעצמנו ולמשקיעים, מציגים אותה בפיצ'ים ומציגים אותם למשפחה. בכותרת הכל מתערער. המושג של disruption, למרות שיש לו קונוטציה שלילית, הוא מושג שאנחנו כמהים אליו. זה משהו שהיינו רוצים לשכנע שאנחנו עושים. Disruption באנגלית או ערעור בעברית, והייתי רוצה את הדקות שנותנים לי להקדיש להרהור על הערעור הזה. לנסות לעשות טיפה סדר או לפחות לנקוב כמה נקודות על המפה לגבי הערעור הזה שהדיגיטליות עושה. ובחרתי להתחיל דווקא עם נתונים ממש עדכניים מהכרך הגיליון הממש האחרון של סייאנס, שם מפורסמים נתונים עדכניים על השימוש באתרים מקוונים לצורך שידוכים. לקהל הזה, אני מנחש בגיל הממוצע שאתם מבקרים בחתונה או שתיים בשבוע בממוצע, לקהל הזה זה במיוחד מעניין. הנתון שכבר יותר מ-50% מאחד מיניים והרבה למעלה מ-30% מן ההטרוסקסואלים פוגשים את בני זוגם לראשונה בצורה מקוונת. העולם של זוגיות התערער לגמרי כתוצאה מרשתות. זה היה שני דורות אחורה שדכנים, זה היה בדור הקודם ובדור שלי חברים, משפחה, מקומות עבודה, וזה בזוויות שלא יאומנו, הקו האדום מפסיק להיות מה שזה היה פעם והופך להיות משהו אחר. נתון שאתם אולי לא מכירים, כי את זה אני מניח רובכם מכירים, הוא השאלה ומה קורה לזוגות האלה. מסתבר שדווקא אצל אלה שהכירו לראשונה באמצעים רשתיים, היציבות הזוגית יותר גדולה. זאת אומרת, לא רק שהטכנולוגיה הזאת חודרת יותר עמוק לחיים האישיים הפרטיים שלנו, אלא שהיא עושה שינויים. שינוי שני שמתואר שם לעומק והוא מאוד מעניין, זו הכפלה פי ארבע, במספר הניסויים, מה שנקרא interracial, בין קבוצות אתניות. שינויים חברתיים עמוקים, או במילה אחת, במילה שכבר הצגנו אותה, ערעור, במקרה הזה הנושא של זוגיות. אנחנו בעולם שבו כבר יש יותר טלפונים סלולריים שיש בהם לפחות מעבד אחד, מאשר מברשות שיניים. יש יותר קווי טלפון, פי שניים יותר קווי טלפון סלולריים מאשר אסלות בעולם. בעולם שבו רמת האימוץ, איפה רן, הדיפיוז'ן או האדאפשן, בעולם שבו האימוץ של אסלות ושל מברשות שיניים מפגר אחרי האימוץ של טלפונים סלולריים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לעצור רגע ולשאול את עצמנו לאן זה מוביל. מה יהיה הדבר הבא שהטכנולוגיה הזאת תחליף? יותר מזה, מה יהיו האלמנטים, הפרמטרים של הערעור שההחלפות האלה יביאו עלינו? וכששואלים מומחים, מקבלים המון תשובות. מקבלים תשובות שקשורות לטכנולוגיה ולתעשייה, לחינוך ולרפואה, למערכות היחסים הבין אישיות ולפוליטיקה. כששואלים על המקורות של הערעור האלה, אז מתייחסים גם לשינויים מדעיים, וגם לשינויים טכנולוגיים, גם לשינויים של ארגון ולאופן שבו מאמצים את הטכנולוגיות האלה. ואם אנחנו מנסים ליצור קווי וקטור אל העתיד, לראות לאן כל זה מוליך, אנחנו מקבלים סלט שלם של נבואות, הרבה מאוד אופטימיות ואולי הרבה יותר מן האופטימיות, פסימיות וביקורת ושאלות. על הפסימיות הזאת והאופטימיות הזאת, האוטופיות שמבטיחים לנו והדיסטופיות שמאיימים עלינו בהם, על אלה אני ארצה לדבר איתכם היום. לנסות להציע איזושהי מפה של כיוונים שעוזרת להתמודד עם הצונמי הזה של חידושים ושינויים, עם הערעור הזה שמתרחש לנגד עינינו. אני אנסה לתת מפת דרכים כזאת באמצעות 8 אייקונים. 8 אייקונים שנמצאים פה מסביב עוד מעט יקבלו משמעות, והם ינסו לתת לכל אחד ואחת מהיושבים פה איזושהי מפת דרכים שעוזרת לנו למצוא את הקואורדינטות האלה בעולם שמתערער. אני אסביר את האייקונים עוד מעט, אני קודם אגיד מה שאני הולך לדבר עליו הוא תולדה של ספר וקורס MOOC, קורס אינטרנטי מקוון, שאל שניהם אני אזמין אתכם מאוחר יותר, ושאת שניהם יצרתי ביחד עם שותפתי דוקטור רומי מיקולינסקי. 8 האייקונים האלה נועדו לעשות סדר בסלט הענקי הזה של המושגים והאנשים. כשאומרים דיגיטל, והדקן פה דיבר על סייבר גם, כנס הבא שיערך באולם הזה, הדבר הראשון שעולה בראש כאסוציאציה למרבית האוכלוסייה שכבר שמעה את המושגים דיגיטל וסייבר, הדבר הראשון שעולה זה חרדה או פחד או תחושה של אי ודאות ואי יציבות. כאן המושג ערעור מתרגם לכותרות של פחד. מושג סייבר בכלל שמקורו, לא יודע אם אתם יודעים, אבל מקורו בעברית, מקברנית. המושג סייבר התרגם כבר, נדחק לפינה של איומי סייבר. לא מדברים על הבטחות סייבר כל כך, כמו שמדברים על איומי סייבר. התופעה הזאת של סייבר היא הדבר הראשון או האסוציאציה הראשונה שעולה בראש לרבים מאלה שמזכירים להם את הטכנולוגיה הזאת, וה... התפיסה הזאת שמדובר במשהו שמתנפץ לנגד עינינו או יגרום לנזקים, התחושה הזאת היא מערכת המושגים הראשונה שעולה בראשנו. המושג השני שעולה בראשנו, אצל רוב האנשים, כאשר מדברים איתם על הערעור שמגיע מדיגיטליות, אחרי שאומרים אוי ואבוי הרוסים יהרסו את הבחירות, או אוי ואבוי הפושעים יגנבו לנו את חשבונות הבנק, או אוי ואבוי, הפדופילים יפיצו חומר פדופילי. הכל דברים שקורים באמת. אחרי שאומרים את זה, דבר הבא שעולה על הדעת אצל רוב האנשים ברוב העולם, זה המושג של ביג דאטה. נתוני עתק. אז יש לנו איומי סייבר ויש לנו את נתוני העתק. נתוני העתק הם פשוט התופעה שאנחנו חיים בעולם שנראה כאילו אנחנו טובעים בכמויות של נתונים. שכל אחד מאיתנו נחשף ליותר נתונים וגם נדרש ליותר מידע ביום אחד שההורים שלנו נדרשו בכל חייהם. נתוני העתק הם תופעה של ממש שיטפון של נתונים, תופעה שיש בה הזדמנויות עסקיות וטכנולוגיות אדירות, ואני בטוח שרבים מכם עובדים בהקשרים שונים של נתוני העתק, תופעה שבה רוב הציבור מרגיש אבוד ומאוים לא פחות מאשר מהסייבר. הסייבר משמש מקור איום של הרשעים, הפושעים, האנשים ממעצמות זרות וכן הלאה. נתוני העתק משמש מקור איום כי רוב הציבור, אולי להבדיל מהאנשים שיושבים פה, לא דובר בצורה רהוטה את השפה של סייבר. לרוב הציבור התשובה לשאלה כמה זה מיליארד היא תשובה קצת עלומה. תעשו ניסיון, אני מניח שלרובכם קצת יותר נוח להתמודד עם השאלה כמה זה מיליארד, כמה זמן ייקח לי לספור בלב 1, 2, 3, 4, 5 עד מיליארד, אבל נסו את החברים שלכם שהם לא מתכנתים, שלא עוסקים בפיתוח, ותראו איזה וריאציה עצומה של תשובות תקבלו לשאלה הפשוטה הזאת, כמה זמן ייקח לספור עד מיליארד, כמה זה מיליארד בכלל? אם זה אחד וזה 100, אז כמה מהר ייקח לאנשים לענות על השאלה, כמה זה? ואם זה 10,000, כי זה 10 כפול 10 מאות, אז איך אנחנו מתמודדים עם המעבר מ-10,000, שאת זה כבר קצת קשה למדוד, למספרים יותר גדולים? איזה אחוז מהקהל שכבר יודע לגלגל על הלשון את המילים ביג דאטה, כבר יודע שדאטה סיינס זה איפה שיש מקומות עבודה, איזה אחוזים מהקהל מסוגל להתמודד עם המעבר מ-10,000 למיליון, ממיליון למיליארד וממיליארד לטריליון? מה זה בכלל טריליון? ועוד יותר מזה, העולם של המושגים שבו משתמשים בחופשיות במגה ובג'יגה, אבל כשמגיעים לטרה כבר לא כל כך בטוחים מה זה, ואיבדנו כבר 98% מן הקהל ברגע שעלינו לפטה, זה לא פטה הגבינה, זה פטה המספר, ובוודאי רוב האנשים לא יודעים להשלים, לאן אני ממשיך אחרי אקסה? קהל של מפתחים, כמה אנשים מתגלגל להם זטה על הלשון או יוטה אחריכן, ואלה הן כולם מושגים, לקסיקון, שפה שנצטרך לדבר בה. הסייבר הוא חלק מהדיגיטליות, נתוני העתק הם חלק מהדיגיטליות. ואולי המושג המרכזי שאנחנו צריכים לקחת אותו כשאנחנו מתקילים את הציבור הרחב, זה שכבר יש לו יותר מאבדים ממברשות שיניים. אולי המושג המרכזי שאנחנו צריכים לקחת קהל אליו, הוא המושג שאומר בעצם, מה זה דיגיטליות? מה קורה בעולם שהולך ונעשה דיגיטלי ומתערער אגב כך? מה שקורה בעולם של הולך ונעשה דיגיטלי ומתערער אגב כך, זה שהביטים דוחקים את האטומים. במקום אחרי מקום, מה שאפשר לעשות אותו באמצעות ביטים, כבר לא יעשו אותו באמצעות אטומים. חלק גדול ממה שאני אדבר עליו בהמשך, שורשיו בסיסמה הזאת. עולם שבו האטומים הולכים ונסוגים, גם כמקור של ערך, גם כתוצר המרכזי שאנחנו רוצים לייצר, גם כאבן הבניין המרכזית של חיינו, הם הולכים ונדחקים במקום אחרי מקום מפני הביטים. את ההבחנה של זה עשה לראשונה ניקולס נגרופונטי, ספרו הוא הספר הראשון שאני אמליץ עליו היום, ואני אמליץ על די הרבה ספרים. בסוף המצגת אני גם אתן לכם הפנייה למקום שבו השקפים נמצאים, ואז תוכלו להוריד את ההמלצות, אין צורך לרשום עכשיו. אני מאוד ממליץ לקרוא את להיות דיגיטלי, יצא גם בעברית, של ניקולס נגרופונטי, כשגולת הכותרת של הטענה של ניקולס נגרופונטי כבר לפני יותר מ-20 שנה, אנחנו צועדים לעולם שבו הביטים מחליפים את האטומים. אחד הדברים המעניינים ביותר לעשות זה לשאול על כל דבר שיש לנו, שהוא מוחשי, איך אפשר להחליף אותו בדיגיטלי? איך אפשר להתייחס לתופעה הזאת שבו ביטים דוחקים אטומים? איך אפשר להתייחס לתופעה הזאת שמבחינה כלכלית, המשמעות שלה היא שלא רק שהחקלאות כבר לא מעסיקה, אלא שברי אחוזים בודדים. גם התעשייה והשירותים כבר לא מעסיקים, אלא אחוזים הרבה יותר קטנים ממה שהם העסיקו קודם. וכל מערכות הכלכלה שלנו עברו ערעור שמייצג אותו הקו האדום הזה. זה לא רק שאנחנו מקבלים או נצרכים או משתמשים בהמון נתונים, מה שאמרנו על נתוני עתק, זה שהערך המוסף הכלכלי העיקרי של רובנו, זה קורה בפעם הראשונה לדור שלנו, הערך המוסף הכלכלי העיקרי של הדור שלנו הוא לראשונה בהיסטוריה האנושית לייצר מידע. ואם אני אבקש מכם להושיט ידיים קדימה ואני אשאל לכמה מכם יש גריז על הידיים או כמה מכם נגע במוצר, התשובה תהיה מעט מאוד. וכמה מכם עובדים יותר מאשר 2 מטר ממקלדת, התשובה כנראה 0. זאת אומרת, אנחנו דור ראשון של אוכלי חינם, דוחפי ניירות, מתעסקים בייצוג ולא בממשי, או בלשונו של נגרופונטי, מתעסקים בביטים ולא באטומים. ואז כל דבר שאנחנו רוצים להבין אותו יותר טוב, התחלתי לפני 5 דקות עם זוגיות, ואנחנו יכולים לדבר גם על סקס, אבל אפשר לדבר גם על אוכל, ואפשר לדבר גם על פוליטיקה, ואפשר לדבר גם על רפואה, ואפשר לדבר על כל תחום שיעלה על דעתכם, ההחלפה של המוחשי בייצוג של המוחשי היא העניין העיקרי. ואם הייצוג של המוחשי זה מה שאנחנו מייצרים לפרנסתנו, אז פתאום אנחנו מחליפים את הטוריה, מקווה שעוד יש פה כמה שזוכרים מה זה טוריה, אנחנו מחליפים את הטוריה בקונטרול C, קונטרול V. זה הטוריה החדשה. ובשונה מהטוריה הישנה, מה שאנחנו עושים לו קונטרול V פעם אחת, אנחנו יכולים לעשות לו קונטרול V פעם שנייה, בלי עלות נוספת. וזה מאתגר חלק מחוקי הכלכלה שלנו. אז לעצור רגע ולעשות סיכום ביניים. דיברנו על איומי הסייבר בתור אסוציאציה ראשונה, דיברנו על נתוני עתק בתור אסוציאציה שנייה, ודיברנו על השינויים הכלכליים בתור אסוציאציה שלישית. ואני רוצה להציע סדרה של מושגים שיעזרו לנו לארגן את התוצאות של סייבר וביג דאטה וביטים שמחליפים אטומים. ואני אשתמש, כמו שהבטחתי, בשמונה האייקונים האלה. אני אציע שכדי לדבר על הערעור של העולם הדיגיטלי, אנחנו צריכים לדבר, סתכלו על האייקון מימין למעלה, על המוות של המרחק, המרכז והזמן. חלק גדול מהשינויים שבאים לעולם הדיגיטלי הם שינויים שמשנים את התפיסה שלנו של מה זה מרחק, משנים את התפיסה שלנו של מה זה זמן, ומעצבים מחדש את הרעיון של מרכז. אני ארחיב טיפה עוד מעט. דבר השני שאני רוצה להגיד עליו כמה מילים, גם כאן עם הכותרת מוות. זה המוות של הפרטיות. אי אפשר להבין את העולם הדיגיטלי בלי להבין מה קורה לפרטיות ובלי לגבש עמדה אישית כלפי העניין הזה. נחזור לזה תכף, נזכיר את האייקון השלישי. האייקון השלישי מדבר על המוות של השיחה והשיח. על זה שהטכנולוגיה הדיגיטלית נדחקה אל תוך העולם של לדבר אחד עם השני, עולם שפעם עבור רבים מאיתנו הגדיר את היותנו בני אדם. אנחנו היום בני אדם דרך וואטסאפ. אנחנו היום בני אדם דרך סלאק. אנחנו היום בני אדם, או לא כל כך בני אדם, דרך אימייל. השיח והשיחה, אני מציע שנשאל את עצמנו, שימו לב שיש פה סימן שאלה, לא סימן קריאה, שאל את עצמנו האם השיח והשיחה מתו. אייקון רביעי שאני מציע שנדבר עליו, הוא באופן כללי המוות של המוחשיות, ובאופן קונקרטי קייס סטאדי של מות הספר. רן ושלומי והפודקאסט שלהם, הם רק סנונית שמבשרת דעיכה של עולם שלם, של טכנולוגיות שהגדירו אותנו, טכנולוגיות הספר. ואם הספר מת או לפחות משנה צורה בצורה דרסטית, למשל לכיוון של פודקאסטים, אז אנחנו כדאי שנהיה ערים לזה. האייקון החמישי שארצה לדבר עליו, מדבר על המוות של הזיכרון. הזיכרון הוא לא מה שהיה פעם, לא רק לזקנים כמוני, אלא לכולנו. והוא הולך ונעשה פחות ממה שהוא היה מרגע לרגע. ומתוך המוות של הזיכרון עולה משהו עוד יותר ארוך טווח, וזה השאלה שהולכת ונעשית יותר ויותר חזקה, היא השאלה האם המוות מת. האם בהינתן העברת הזיכרון שלנו לאמצעים שהם חוץ גופיים, זיכרון שהוא לא פחמני, אלא סיליקוני, האם בהינתן המעבר של הזיכרון לכלים כאלה, לענן או למקומות אחרים, האם עצם האנושיות וגם סוף האנושיות משתנים? נרחיב על זה עוד רגע. הנושא הבא הוא השאלה של, לפני האחרון, הוא השאלה של מות האמת. האם בעולם דיגיטלי אנחנו מתייחסים לאמת אחרת לגמרי? ספציפית, האם בעולם שמונע על ידי אלגוריתמים, עולם שבו אנחנו מאבדים את הבחירה, אנחנו משנים את המהות של החיים. ולבסוף, אייקון אחרון, אייקון שמנסה להזכיר לנו שהרשת הזאת, המחשבים האלה, הטכנולוגיה הזאת, נולדו לפני 30 או 40 או 50 שנה, תלוי מי סופר וממתי, אבל לפני עשורים בודדים, הם נולדו עם הבטחה ענקית. וההבטחה הענקית הזאת, חובה עלינו לשאול האם היא מתקיימת. או שאולי חלק גדול ממה הובטח ב-60s, ב-70s, ב-80s, עם הופעת האינטרנט האזרחי ב-90s, עם הופעת הענן בעשור הקודם, עם התופעות של AI שולט בהכל נכון להיום, האם בהינתן זה ההבטחה שהייתה לפני עשור, שני עשורים, שלושה עשורים, ארבעה עשורים, האם אנחנו מקיימים אותה? מה שארצה לעשות זה לעבור על כל אחד משמונה הפרקים האלה ממש בזריזות, כדי לשים את הרגל הזאת על הקרקע. ואני אתחיל איתכם ברשותכם את השאלות האלה על שמונה מקרי המוות האלה, או על, אם תרצו, על קבר האחים הזה. אתחיל איתכם דווקא עם הנושא של מות הזמן. הזמן הוא לא מה שהיה פעם. אנחנו מדברים הרבה יותר בנוחות על דרישה לסינכרוניות מצד אחד, וגם על הרבה יותר אסינכרוניות. כשאני הייתי בין 20 ו-30, אז הטכנולוגיות החדשות היו משיבון לטלפון ווידאו שאפשר לעשות טיים שיפטינג לתוכנית טלוויזיה כזאת או אחרת. היום העמוד הראשי של המוסף של העיתון ביום שישי כבר לא מכיל את לוח הזמנים של הטלוויזיה, כי הנושא של לוח הזמנים נפרץ לגמרי. אנחנו בעולם הרבה יותר אסינכרוני. דברים יכולים להתקיים לא רק גם באולם הזה, ורן, באיזה אולם זה אחר? אולם מדיה 2, אלא גם ביוטיוב. בכלל למה באתם? יכולתם לשמוע את ההרצאה הזאת גם במועד שנוח לכם, לא להילחם בפקקים של יום ראשון בבוקר. הסיפור של הזמן נעשה הרבה יותר גמיש, יש הרבה יותר גמישות לסינכרוניות. מצד אחד דברים קורים הרבה יותר מהר, מצד שני אפשר לדחות אותם. רוב האנשים פה צעירים מספיק כדי לא לזכור את העולם לפני אימייל, אבל אני זוכר שהיינו כותבים גלויה, אני משחק שח עם עמית בבואנוס איירס, ושולח לו גלויה עם המהלך שלי, וחודש אחרי זה הייתי מקבל את המהלך שלו. אני לא מספר לכם משהו על סבתא שלי, אני מספר לכם עליי. היום זה מעורר גיחוך. ממד הזמן השתנה בתוך שנות דור לבלי הכר. עוד יותר מממד הזמן השתנה ממד המרחק. יש מי שטוען בצורה אפילו קיצונית שהמרחק מת לגמרי. תומס פרידמן בספרו המפורסם על העולם השטוח אומר שאין יותר משמעות למרחק. פרנסיס קרנקרוס, העורכת המדעית של ה-BBC, כתבה ספר שנקרא The Death of Distance. יש לזה ביטויים כלכליים, כמו המחיר של שיחת טלפון, או המחיר של שינוע קילוגרם. כל היושבים פה קנו באלי אקספרס, ולא עצרו רגע לשאול, איך זה שהדואר הסיני מעביר לנו את המוצרים של... בסדר, שומעים? המוות של המיקרופון, כן. איך זה שהדואר הסיני מעביר לנו את המוצרים בחינם או בחצי חינם, איך זה שבכלל כל העניין הזה של הובלה הפך להיות כל כך זול, איך זה שאנחנו, עולה לנו היום יותר לנסוע במונית לנתב"ג מאשר לקחת טיסה זולה בלואו קוסט מנתב"ג לאיזושהי בירה אירופית. המרחק בכל מיני הקשרים כבר לא מה שהיה פעם. אם הזמן מת והמרחק מת וגם המסך מת, אבל את כולם השבנו לחיים במהירות, הכי מעניין מות המרכז. המרכז היה פעם הדבר המרכזי, במרכז שלטו, מן המרכז יצאו זרועות השלטון, מן המרכז נשלטה הכלכלה, במרכז עשו את השוק, במרכז ישבה האוטוריטה. ועם פאקט סוויצ'ינג, עם מיתוג מנות, עם הטכנולוגיה של מיתוג, של מעקף של המרכז, המרכז מת. המרכז מת, ולכן גם הפרטיות מאוימת. פרטיות מאוימת בהקשרים שונים, אבל השורה התחתונה היא הסיסמה שמוכרת לכולם, הסיסמה שאומרת פרטיות זה הנפט של העולם החדש, שאם אתה לא משלם בעד משהו, ועבור הרבה מאוד מהדברים באינטרנט אנחנו לא משלמים כמו שאתם יודעים, אז כנראה שאת או אתה הם המוצר העובר מיד ליד, ומה שמוכרים זה את הפרטיות. אנחנו צריכים עדיין לדון האם אנחנו בעד מותה של הפרטיות, או נגדה. יש מי שממש מזועזע מזה, יש מי כמוני שחושב שזה לא כל כך נורא, יש לזה גם יתרונות. בכל מקרה רוצה להמליץ על התערוכה של איי ווי ווי במוזיאון ישראל, עדיין נמצאת תערוכה מדהימה של מוצרים שעוסקים בעניין הפרטיות. נושא של הפרטיות הוא נושא מרתק, אפשר להרחיב עליו, אין לי הרבה זמן, אני רק אגיד, תראו, בלי שפרטיות תמות, לא יהיה עבודה לרוב האנשים פה. ואז העמדות הצדקניות, או המוסריות, או המוסרניות לגבי פרטיות, צריכות להימדד בהקשר הזה. לגבי השיחה, אני רק רוצה להגיד, שהורים מדברים עם ילדיהם הרבה פחות, מאשר מתכתבים איתם בוואטסאפ. ועובדים מדברים עם עמיתיהם הרבה פחות, מאשר מתאמים איתם בסלק. וכשהגענו לעולם שבו זה כבר לא מזעזע להיפרד מבן זוג באימייל, או לזכור עובד בסקייפ, אז השיחה כמו שהכרנו אותה, כולל דברים כמו קשר עין, כבר לא תהיה יותר מה שהיא הייתה. יתרה מזאת, הטכנולוגיות השונות של השיחה, החל מהלייקים והאנפרנדים והטוויטים וכן הלאה, וההופעה של השיחה בכל סיבוב של החיים, מאפשרות גם את ההיווצרות ואת הפירוק של קבוצות. הרעיון מסוכם בחוק של מטקף ובחוק של ריד, הוא שהחברה האנושית היא כבר לא מה שהייתה פעם, בגלל שהשיחה כבר לא מה שהייתה פעם. אז אם המרחק והזמן והמרכז והפרטיות והשיחה מתו, אז בואו נדבר טיפה על מה שמאוד יקר לי. בואו נדבר על הספר. הספר הוא לא רק מקום שבו כותבים את מה שרוצים להגיד. אני כתבתי 5 ספרים בימיי וקראתי אלפי ספרים וקניתי עשרות אלפי ספרים. הספר הוא גם מה שמגדיר רבים מאיתנו. אנחנו אומרים בחוסר צניעות שאנחנו עם הספר. ואנחנו שולחים את הילדים שלנו לבית הספר. ואנחנו מדברים על העניין הזה של לדעת ספר. ופתאום הספר עובר לטרנספורמציה דיגיטלית, והוא נעלם. ומה יהיה על עם הספר ובית הספר ולדעת ספר, בעולם שהספר מת, ובאופן כללי יותר, המוחשיות מתה. לא רק הספר, אלא, כמו שאמרנו, הביטים דוחקים את האטומים. כאשר זה קורה, והספר הולך ונעלם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה נכנס במקומם. האם נכנסות אמירות יותר קצרות? האם יכולת החיפוש פול טקסט משנה את המהות של לכתוב? האם בהקשר הזה, הזיכרון שמת, משנה את המהות האנושית? אני עוד זוכר, ויכול להגיד לכם, את מספרי הטלפון של 4 החברות הרומנטיות הראשונות שלי. לא זוכר את מספרי הטלפון של 3 הבנים שלי. ואני מניח שגם אתם במצב דומה. אנחנו העברנו באוטסורסינג את הזיכרון בקצב מאוד מהיר לרשות מתקנים למיניהם. אם הזיכרון עובר לרשות מתקנים, ויותר ויותר ממנו עובר לרשות מתקנים, אז זה לא רק הזיכרון של מספרי טלפון, זה באופן גובר והולך המהות האנושית שלנו. מי שאנחנו. וכשנשלים את המהלך הזה שבו מה שאנחנו זוכרים ומה שאנחנו חושבים מוטמע באיזה שהם מתקנים סיליקונים או בענן, אז יש טעם לשאלות של סינגולריות ושל פוסט-הומניזם ושל טרנס-הומניזם. כי כשהדברים האלה הופכים להיות לא ביולוגיים וניתנים לקונטרול C, קונטרול V, כבר עכשיו ברשות גוגל ומייקרוסופט, פייסבוק ואפל, יש הדפס לא רע של מי אני. אז כשאני אלך לעולמי, יכול להיות שאני לא אלך לעולמי, לא נפטרת ממני כל כך בקלות. נשאר עותק. הדיון על מות המוות הוא דיון שאנחנו נשמע יותר ויותר עליו, בכל מיני הקשרים, בין השאר בגלל שהדיון על האמת, מה זה אמת? והרעיון של פייק ניוז למיניהו, והיכולת שלנו לבטא את ההחלטות שלנו ואת הכללים שלנו ואת ההתנהלויות שלנו באמצעות אלגוריתמים, והיכולת שלנו לכרות נתונים בדאטה מיינינג כזה או אחר ולמידת מכונה אחרת או כזאת, ובעיקר למידת עומק, דיפ לרנינג, שזו למידה בעלת תכונה מאוד מעניינת, זו הלמידה הראשונה בתולדות האנושות, שבה בסוף הלמידה יודעים הכל, לא מבינים כלום. בעולם כזה, זה עולם של סוף האמת. בעולם כזה, המוות של המוות באמת צריך לעלות לדיון. כי זה עולם שעברנו מפינת רחוב כזאת לפינת רחוב כזאת, והשינוי במעבר מכאן לכאן הוא שינוי שאנחנו אוספים אותו בכל מיני צורות. עבורי כאיש מדע, השינוי הוא עמוק, כי לא היינו עושים מדע ב-35 השנים הראשונות שלי כאיש מדע, אלא אם הגענו עם תיאוריה. ואחד הדברים שמת ממש לנגד עינינו, כבר הפרפורים נגמרו, זה התיאוריה. ברפואה, בפיזיקה, בסוציולוגיה, בכל תחום, אנחנו כבר לא ניגשים לחיים עם תיאוריה. אנחנו רק אומרים, תביאו את הדייטאבייס. וכשמתה התיאוריה, אז מבחינתי מת מה שאפשר לנו להבין באופן עמוק. המעבר הזה הוא לא רק מעבר פיקנטי, הוא מעבר מהותי. אגב, לפי דעתי לא רק לרעה, יש פה הרבה מאוד יתרונות, אבל צריכים להבין שזה קורה לפני שאנחנו חורצים דין. האלגוריתם משחק תפקיד גובר והולך, וככל שתפקידו יותר גדול, ככה אנחנו מבינים אותו פחות. אנחנו משתמשים ביותר אלגוריתמים שאין להם מובן או הסבר, וזה נושא שצריכים להיות מודעים לו. במקצוע שאני מתפרנס ממנו, מחקר והוראה, הכיתה מתה, היא מתהפכת. הטכנולוגיה של אולם כזה שבו עומד מישהו על הבמה, חושב את עצמו לחכם, מורם מעם ומדבר אל הציבור, מה שנקרא the sage on the stage, זה מפרפר את פרפוריו האחרונים. כי אנחנו נראה כיתה הפוכה, flipped classroom, זה כבר קורה ברמת תיכון, זה כבר קורה באמצעות המוקס, המאסיב אונליין אופן קורסס, MOOC, או אקדמיה חינם להמונים, אחלה, בראשי תיבות, הכיתה מתה. ובמערכות כמו קורסרה ואדקס ויודאסיטי, כבר מלמדים יותר קורסים מאשר איזה אוניברסיטה בעולם אי פעם העלתה בדעתה ללמד, מלמדים יותר טוב, קהלים יותר גדולים, עם כפתור fast forward ועם כפתור pause, עם כל הדברים שמאפשרים לעשות למידה כמו שצריך, וללא כל החסרונות האורתופדיים והחברתיים והכלכליים שיש למודל הזה. ואם הכיתה מתה, אז אנחנו יכולים להתחיל לשאול על מות ההבטחה. האם ההבטחה האידיאלית אידיאולוגית הזאת שהייתה לרשת בימיה הראשונות, הבטחה שהיו בה בין השאר פוסטרים ותקוות וכן הלאה, האם ההבטחה הזאת מתחלפת, תשימו לב לתמונה של הפוסטר הפמיניסטי הפוזיטיבי הזה, האם הוא מתחלף במישהי שעושה על עצמה סלפיז כל הזמן, האם הטכנולוגיה אכן מובילה להגשמה של ההבטחה? את השאלות האלה חוקרת הספרות, המון ספרים, חלקם אני כתבתי, שנייה לפני שהספר מת. חלקם עוסקים בצדדים הטכנולוגיים וחלקם בצדדים הסוציולוגיים. הם כבר פרוסים על פני 20 שנה של כתיבה בשאלה הזאת, ומגיעים עד ממש לאחרונה. אם אני צריך להמליץ על ספר אחד, אני ממליץ על ספרו של נגרופונטי שהזכרתי בתחילת דבריי, להיות דיגיטלי. אם לא קראתם, זה יעשה לכם סדר, למרות שהספר בן 20, יעשה לכם סדר בשאלה לאן הדברים מובילים. ועם שני ספרים, אז ספר טרי לגמרי, יצא לאור רק לפני חודשיים, שנקרא Life 3.0, שמעדכן את החשיבה הזאת. וזה לא רק ספרים, זה גם הוליווד. הוליווד ומקומות אחרים של יצירת סרטים, מלפני 40 שנה ועד בלייד ראנר 2049, לא מפסיקים לעסוק בשאלות האלה. הפניות גם לספרים וגם לסרטים נמצאים בשקפים האלה. אלה הם שמונה הנקודות שעליהן דיברתי. בכל אחת מאלה יש הזדמנויות מחקר ופיתוח ועסקים בלתי רגילות, אבל כל אחת מאלה מחייבת לא רק את החוקרים כמוני, היא מחייבת גם אותנו כבני אדם, כהורים, כאחים, כילדים, כי הם חשובים. אני מסכם ואומר, אלה הם שמונה אייקונים שרציתי להצביע עליהם. בשתי הכתובות האלה, בראשונה, תוכלו למצוא את השקפים שעליהן דיברתי. ובשנייה, הפניה לקורס MOOC, קורס Massive Online Open Course, שמושק החל משבוע הבא בפלטפורמה של הרווארד ו-MIT, קורס שאנחנו עשינו, שהאייקונים האלה הם ראשי הפרקים שלהם. וההפניה לקורס MOOC, זה הכתובת השנייה, cltr.net או culture clutter.net. אני מודה לכם על ההקשבה.